טוב, שלום לכולם. אנחנו עוסקים בפרק א' בספר מסילת ישרים. בפעם הקודמת עסקנו בכך שהמצוות הם בעצם האמצעי המחבר בין העולם הבא לעולם הזה. זאת אומרת, המצוות מצד אחד מקורן אלוהי, ומצד שני הן מתגלות בכלים מוגבלים בעולם הזה, כמו גוף, למשל היד מניחת תפילין. אז יש ערך אלוהי הנמצא במצעת התפילין, והפעולה המעשית של הנחת התפילין על היד ועל הראש היא מגלה את ערך האלוהי הזה. אז המצוות הן אמצע, הן ממוצע בין העולם העליון לעולם התחתון, ולכן האמצעי שדרכו אנחנו מחברים בין גילוי התורה היותר עליון הנקרא עולם הבא לבין הגילוי התורני הפחות עליון הנקרא עולם הזה, האמצעי שיש בו את שני הממדים של עולם הבא ועולם הזה, הוא נקרא מצוות. אז מצוות זה לאו דווקא שולחן ערוך, אלא כל מה, כמו שאומר אמר על מצווה מלשון צוותא, כל מה שהוא מצוות, כל מה שהוא מחבר, ומגלה את האלוהי בטבעי. אז ביאור כלל חובת האדם בעולמו, כמו שהזכרנו, הפרק הזה היה צריך להיקרא תורה, כי הרי הברייתא נכתבה, הספר נכתב על פי הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות. אז פרקי זהירות יש, ופרקי זריזות יש, ופרקי נקיות יש, ופרישות יש, אבל פרק הנקרא תורה אין. יש פרק שנקרא כלל חובת האדם בעולמו. אם כן, כל הפרק הזה בעצם לפי הרמח"ל הוא תורה. והתורה זה התגלות הבורא, התגלות הבורא, כשהתגלות היותר עליונה היא עולם הבא, היותר תחתונה העולם הזה, ושני העולמות האלה, שתי מדרגות הגילוי האלה הם באותו בית. עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין, והמחבר בין העולמות זה האמצעי הנקרא מצוות. זאת נקודה אחת שבעסקנו בפעם הקודמת. נקודה שנייה, שכשאדם מחבר את העולם העליון עם העולם התחתון דרך האמצעי הנקרא מצוות, לאו דווקא במובן השולחן הרוחי של המילה, אלא במובן של הצוותא של המילה, אז מצד אחד הוא מתחבר, הוא מתקרב, אבל מצד שני הוא רק מתקרב, הוא רק דבק, הוא לא מתמזג. אז כמו שאמרנו, יש שלושה מושגים, יש מושג של קרבה, יש מושג של דבקות, ויש מושג של התמזגות, של מיזוג. והתורה אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. לא באתם המתמזגים. זאת אומרת, גם כשהאדם מגלה דרכו את האלוהי, יש הפרש בינו לבין האלוהי. אלא מה? ההפרש הזה הוא צריך להיות המינימלי כמה שניתן, והמינימליות הזאת היא באה לידי ביטוי בהדבקה. כשאני מדביק שני דברים, אז מצד אחד הם בלתי נפרדים, הם דבוקים בדבק, תלוי איזה דבק, אבל המטרה שהדבק יהיה דבק, איך מישהו אמר פעם קודמת, דבק שיש, לא דבק צלוטפ, אלא דבק שאי אפשר להפריד בין החלקים, בין המתדבקים, אבל המתדבקים האלה הם עדיין שניים. הם לא אחד, הם לא התמזגו. אז אנחנו מחפשים קרבת אלוקים. אנחנו לא מחפשים להיות אלוקים, כמו הפילוסוף בכוזרי, שדיבר על התמזגות עם השכל הפועל. אנחנו מחפשים קרבה, והקרבה הזאת עוברת דרך הדבקות, שמצד אחד אנחנו בלתי נפרדים, הבורא ואנחנו, העליון והתחתון, דרך המצוות. מצד שני, אנחנו עדיין שניים, אנחנו עדיין שונים. זאת הנקודה השנייה שבה עסקנו. וכשתסתכל לו בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. אז בדבקות יש יתרון בלתי נפרד, יש גם גבולות גזרה לא התמזגות, ולכן הפסוק שמזכיר הרמח"ל הוא לא ואתם הדבקים, אלא ואני קרבת אלוהים לי טוב. כי הקרבה היא בעצם שמה גבולות גזרה להדבקה, לדבק. התקרבנו, האם נפחנו להיות אחד? לא. והוא משה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב, כל זה דיברנו. ואומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ואף על פי שאני יושב בבית השם כל ימי חיי, ואני חוזה בנועם השם, אני סך הכל מבקר בהיכלו. המבקר הוא לא בעל הבית, המבקר הוא אורח. אז מצד אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי, זה כביכול הבית שלי. מצד שני, גם בבית הזה, ואתם מדבקים, אני רק דבוק, אני מבקר. כי רק הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא אבל ושב נטעה. עד לכאן הגענו בפעם הקודמת. מתקדמים. עכשיו, איך האדם אמור לחבר את האלוהי בטבעי? על ידי האמצעים הנקראים מצוות, לא רק במובן של השולחן ערוך, כמו שאמרנו, ואז הוא מגיע באמת לקרבת אלוקים, לדבקות באשם. אומר הרמח"ל, היסוד שבו הכל תלוי נקרא עמל. עמל, מאמץ, יגיעה. אמנם לשיזכה אדם לטובה הזאת, כדי שהוא יזכה לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. אם כן, בואו רגע נדבר בקודים של פרק א', בסדר? עולם הבא, עולם הזה, המצוות כאמצעי, המטרה, הדבקות, הדרך, עמל. אז בואו קצת נתעכב על סוגיית העמל. ראו שהעמול ראשונה והשתדל בהגיעו לקנותה. מה המטרה של העמל? האם העמל הוא לכתחילה או בדיעבד? יש הרבה מה לדבר על סוגיית העמל, כדאי להזכיר אולי כמה דברים עקרוניים מאוד. קודם כל, יש כאלה שרצו לומר שהפסוק, אדם לעמל יולד, לכאורה הוא תוצאה של תאונת עבודה של הבחירה החופשית של האדם. זאת אומרת, היות והאדם חטא, ואז נענש בזאת הפכה תאכל לחם וכו' וכו', אז לולא חטא לא היה צורך לעמול. אז אם כן, כל סוגיית המאמץ וההשתדלות, היגיעה והעמל, זה איזשהו סוג של בדיעבד אחד גדול. טוב, אפשר לומר שביחס לגן עדן באמת אין עמל, אבל ביחס לעולם הזה חייב להיות עמל. ברור שכמו שהזכרנו כבר, שהקדוש ברוך הוא חפץ לגלות שני סוגי קודש, קודש עליון בעולם עליון הנקרא גן עדן ואחר כך עולם הבא, שהקודש הזה הוא נבדל מהכלים המוגבלים של העולם הזה, של החול, של החומר, ולכן באופן יחסי הקודש העליון לא צריך להתגלות דרך עמל. זה נכון. לכן בגן עדן אנשים לא עמלים. אלא אנשים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, צדיקים, יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מי שאולי הוא קצת עמל בשביל הנשמות בעולם העליון, זה אלה שנשארו פה. אנחנו אומרים, אנחנו לומדים תורה לעילוי נשמה. אז אפשר קצת באיזושהי מידה להעלות פה למטה, מפה למטה, את הנשמה שם למעלה. אבל עולם, העולם הרוחני נקרא גן עדן, עולם הבא, זה לא עולם העמל. אז ברור שהעולם העליון, שם באופן יחסי לא שייכת מציאות של עמל. אף על פי שזה לא מדויק עד הסוף, למה אני מסייג את זה כל הזמן? כי זה לא מדויק, כי חז"ל אמרו צדיקים אליהם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ילכו מחיל אל חיל. אז זה לא מדויק, אבל זה לא עמל ברמה שאנחנו מדברים פה. אבל העולם הזה, שזה לא הקודש הנבדל מן החול, אלא קודש בחול, לא הקודש למעלה מן החול, אלא קודש המתגלה בחול, הקודש המתגלה בחול, הוא נדרש קודם כל, להכניע צדדים מסוימים של החול שאין להם מקום כי הם מפריעים לקודש. ב' למתק ולהעלות צדדים אחרים שבחול שהקודש יכול לרומם אותם. כדי להכניע את צדדי החול שצריכים סילוק או צמצום ולרומם את צדדי החול שיכולים להתרומם ולהתעלות, בלשון החסידות הכנעה והמתקה, אני מכניע צדדים מסוימים של החול ומגלה את המתיקות של צדדים אחרים הנמצאים בחול, של הקודש שלו נמצא בצדדים אחרים של החול, אז בשביל זה צריך עמל. אז אדם לעמל יולד, זה, הייתי אומר, היסוד שממנו ועליו בנוי העולם שלנו. העולם שלנו לא יכול להיות ללא עמל. עכשיו אפשר להגיד על הנקודה הזאת, לפחות, הייתי אומר, שני ממדים. למה חשוב שהעולם הזה יופיע דרך עמל? מה העמל בונה באדם? נעזוב כרגע בעולם. קודם כל, מה העמל בונה בעולם? סליחה, באדם. נקודה ראשונה, אומר המלבים, דבר נפלא. אני אומר רגע משפט אחד עקרוני, הזכרנו אותו בהזדמנות אחרות, וכבר ניתן דוגמה וזה יתברר. אומר המלבים כך, ככל שהקדוש ברוך הוא ברא, בריאה יותר עליונה מצד הפוטנציאל הרוחני שלה, הוא ברא אותה בפועל בעולם הזה יותר תחתונה. כבר אני מסביר את זה. כדי שהבריאה הזאת תעמול ותתייגיע ותשתדל ותתאמץ, להוציא מהכוח אל הפועל את השלמתה, ובכך תהיה שותפה בבניין העולם. פירוט של המשפט הזה. ניקח דוגמה הכי פשוטה, הכי ראשונית, יכול להיות שגם הזכרנו את זה באחד השיעורים. אולי אחד השיעורים אפילו פה במסיעת ישרים, אני לא זוכר. דוגמה, תזונה. אדם צריך לאכול. כל בעל חיים צריך לאכול. בסדר? כלומר, אם אין אוכל, אין חיים. יפה. עכשיו בואו נלך רגע למדרגות השונות בטבע, דומם, צומח, חי, אדם, ונראה מה היחס בין כל נברא במדרגה שלו לבין סוגיית התזונה, אכילה, שתייה וכו'. יפה. דומם. דומם היא המדרגה הנחותה בטבע. האם דומם צריך לאכול ולשתות? לא. אבן היא אף פעם לא רעבה, והיא גם אף פעם לא צמאה. נכון. כלומר, האבן נבראה לכתחילה שבעה ורבויה. האם מישהו מאיתנו היה רוצה להיות אבן? חד ושלום. לא. זאת אומרת, אני משתמש עכשיו במילים שהם כפרפרזה, כמשל. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את הדומם, הוא יודע וידע שאי אפשר לסמוך על הדומם. ויות ואי אפשר לסמוך על הדומם, שהוא יהיה שותף בעצמו, בהשלמתו והשלמת העולם, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו לכתחיל השלם במדרגה שלו. כלומר, הדומם הוא שבע, כי אי אפשר לסמוך עליו, שאם הוא יהיה רעב, הוא ידע למצוא את המזון להשביע את רעבונו. אז אתה הדומם במדרגה הכי נחותה בטבע, אי אפשר לסמוך עליך. בראתי אותך שבע לכתחילה. הצומח, מדרגה יותר עליונה. הצומח צריך הרבה הרבה מים, וקצת אוכל, בצורה של נקרא לזה זבל. זאת אומרת, הצומח הוא כבר חסר ביחס לדומם. אם הדומם לא צריך לא לאכול ואפילו לא לשתות, הצומח צריך הרבה לשתות וקצת לאכול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את מדרגת הצומח יותר עליונה מן הדומם, בכך שהיא נבראה בפועל יותר חסרה, כי הקדוש ברוך הוא סומך על הצומח שהוא ישלח את השורשים שלו וימצא מים. אז אפשר לסמוך עליך צומח, ברמה מסוימת. אז הצומח הוא במדרגה יותר עליונה, דווקא מפני שהוא יכול להיות יותר שותף בהשלמה של עצמו ושל העולם. חי. חי הוא לא יכול להסתפק רק במים כמו צומח. הוא צריך כבר פח זבל לארוחת צהריים. אז הקדוש ברוך הוא ברא חתול, חי, שהחיסרון שלו יותר גדול, הרעבון, אם אפשר לומר, החיסרון הרעב שלו יותר גדול מאשר אצל הצומח, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו, שכישרון התנועה שלו וחוש ההתמצאות שלו והריח שלו וכו', הוא ימצא את פח הזבל המתאים לארוחת צהריים. ואדם נברא במדרגה עוד יותר חסרה, פח זבל לא מספיק לו. הוא צריך חומרי גלם, והוא צריך לעבוד ולהתפרנס כדי לקנות חומרי גלם האלה, ואחרי שהוא בית חומרי גלם האלה הביתה, הוא צריך לבשל אותם ולהכין אותם, והוא רוצה גם שזה יהיה טעים ולא רק מזין וכו' וכו'. מה אנחנו רואים מהדוגמה הזאת? חוזרים לעיקרון, שככל שהמדרגה בבריאה היא יותר עליונה, כך היא נבראה בפועל יותר חסרה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה שותפה בהשלמתה, בחינת כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. לכן קודם כל תכונת העמל, היא מגלה את השותפות של האדם בבניין עצמו והעולם. והקדוש ברוך הוא רוצה, מה אני, אם אפשר לומר משלים, או ברת יש מאין, ומשלים יש מיש, אני רוצה שגם אתם תשלימו יש מיש. אז קודם כל תכונת העמל יש לה ערך מצד הבורא, שבכך שאנחנו עמלים, אנחנו דומים לבורא. כי אנחנו בעצם שותפים איתו. כי אנחנו בעצם עסוקים בהשלמת העולם ולא מקבלים את העולם כמתנת חינם. יפה. זאת הבנה אחת מצד הבורא. עכשיו מצד הנברא. מצד הנברא אומר הרב בכמה מקומות, הרב קוק, שככל שאדם יותר עמל על דבר, אז הוא יותר מקושר לדבר. הוא יותר מחובר לדבר, עד כדי כך שהדבר נהיה חלק ממנו. כלומר, דבר שאדם מקבל במתנה, הוא לא עמל עליו, הוא לא התאמץ עליו, הוא לא השתדל ביחס אליו, הדבר הזה נמצא חיצוני אצלו. איך הרב כותב שמה? הדבר הזה עומד כדבר כפו ויבש מחוץ לאישיותו. הגמרא שם עוסקת שאדם שהבין את מעלתו כאדם עמל, אז הוא לא מוכן לינוק את התורה כמו תינוק שיונק משדה אמו חלב. אלא כל מי שמקיא חלב שיענק משדה אמו עליה, אומרת הגמרא, אז הוא זוכה לתורה. כי מיץ אף יוציא חמאה, או מיץ חלב יוציא חמאה, לא זוכר, דורשת הגמרא שאדם צריך להגיע למצב שהוא לא מוכן לקבל את האוכל כמוכן ללא עמל. אומר שם הרב, למה? מה העמל בונה באדם? העמל בונה את השייכות, את הקשר, את ההזדהות. ניקח דוגמה פשוטה. אדם רוצה לקנות מכנסיים, הוא צריך בשביל לקנות מכנסיים 100 שקלים, סתם דוגמה. עכשיו שתי אפשרות איך הוא משיג את 100 שקלים האלה. אפשרות אחת שהוא מצא ברחוב. אפשרות שנייה שהדודה הביאה. יפה, קנה מכנסיים, ברוך הבא, שכרנו וקיבלנו, יפה מאוד. הלך פעם פעמיים, נרסו המכנסיים, כתם שמן ענק, נפל על המכנסיים, הלכו המכנסיים. מצטער, הלכו המכנסיים, אין מכנסיים. יפה. אפשרות אחת, שהוא קנה את את המכנסיים האלה מכסף שהוא לא התאמץ עליו. מצא ברחוב, קיבל מהדודה. אפשרות שנייה, שהוא עבד שבוע עד שאסף 100 שקלים, והלך לחנות, וקנה, והיה מרוצה, ובסוף נרסו המכנסיים. ברוך דיין האמת. יפה. באיזה מצב יהיה לו יותר צער על המכנסיים שאינם? במצב שהוא עבד, או במצב שהוא קיבל מתנה? עבד, ברור. מה אתה רואה? אתה רואה שכשאדם מתייגע ועמל, אז הוא קונה את זה באופן פנימי. ולכן אומר שם הרב באותה פסקה, שיש פדגוגים, מחנכים, שחושבים שהם יקלו על האדם בכך שהם יקלו עליו את עול הלימוד, בין ברמת כמות הלימוד, בין ברמת איכות הלימוד, בין ברמת הדרך שבה הוא ילמד. למשל, לא צריך דף גמרא, אנחנו נוציא חוברת שבנויה בסכמות של הסוגיות של הגמרא. מי שפעם ראה דבר כזה. דף גמרא זה דבר מסובך, זה גם כתוב בארמית, אין גם נקודות ופסיקים. אני גם בכלל לא מבין איפה נגמר את הקושי, איפה התירוץ, ומה בכלל הקושי ומה בכלל התירוץ. עזוב, נוציא חוברת, נעשה סכמות עם טושים בכמה צבעים, נעשה שיקופיות על הקיר, לא צריך דף גמרא. יש גישה פדגוגית כזאת, גישה חינוכית כזאת. אומר הרב, היתרון של הדבר הזה מטעה, כי יכול להיות שברמת ההבנה, וגם זה לא בטוח שמה אומר הרב, אולי תהיה כאן איזושהי הבנה יותר בקלות, אבל א', לא יהיה כאן עומק הבנה כי לא התאמצת, ב', לא תהיה שייכות לדבר כי לא התאמצת. ולכן הפדגוגים, אומר הרב שם, שחושבים שבזה שהם יקלו את העול הלימודי, שמדובר על הצד, על הצד הלימודי, הם גורמים טובה לאדם, הם טועים. זה לא נכון. כי העמל הוא יוצר שייכות. העמל הוא אומר, זה אני. מה שאתה עוסק בו, מה שאתה עמל בו, אתה מזדהה איתו, אתה שייך אליו, זה אתה. לכן אדם לעמל יולד זה לא כללה. אדם לעמל יולד מצד הבורא, זה הליכה בדרכי הבורא, אני שותף עם אל, ומצד האדם זה קניין פנימי. לכן תכונת העמל שכאן הרמח"ל מדבר עליה, אומנם לשיזכה אדם לטובה הזאת, כדי לקבל את הטובה, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. אין דבקות ללא עבודה. אין דבקות ללא מאמץ ועמל. אין דבקות הכוונה, אין עומק דבקות. דרך אגב, זה מאוד מעניין שהמשנה והגמרא כידוע שואלת, ממתי מזכירים גבורות גשמים? מאיזה שלב בלוח השנה, מבחינה תאריכית, אנחנו צריכים להתחיל לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, אחרי זה לבקש משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן תלו מותר לברכה וכו'. אז שואלים כולם, מה זה גבורות גשמים? תגיד ממתי מזכירים בקשת גשמים, או ממתי מזכירים, או ממתי מבקשים גשמים. מה זה גבורות גשמים? למה הגשמים שייכים למושג הגבורה? אז אומרת הגמרא בתענית, מפני שהם יורדים בגבורה. אומר הזוהר, מפני שהם יורדים מסיטרא דגבורה, מצד הגבורה. מה זה? איזה גבורה יש בגשם? אז אם הייתי שואל ילד, תגיד, איזה גבורה יש בגשם? אז ילד שמגדיר דברים באופן חיצוני, באופן רעשני, באופן טכני, הוא היה אומר, בגשם יש כמה סוגי גבורה? א', שהוא יורד בכוח. גשם בניגוד לשלג למשל, הוא יורד בכוח. הוא עושה רעש שהוא יורד. הוא יורד ברצף, הוא עושה הצפה לפעמים וכו'. יש כביכול ביטויי גבורה טכניים, חיצוניים, בגשם. טוב, הבנה ראשונה. אבל מידת הגבורה, על פי העולם הפנימי, זה לא דווקא כוח ותוקפנות ורעשנות. מידת הגבורה זה דווקא גבורת הצמצום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הגבורה בכך שצמצם את הופעתו ואמר אל שדי, אל שאמר לעולמו די. עד לכאן אני מתגלה על פי ערך אלוקי שנקרא פיל. עד לכאן אני מתגלה ערך אלוקי שנקרא תפוז. עד לכאן אני מתגלה ערך אלוקי שנקרא אדם וכו'. אז הקדוש ברוך הוא דווקא כבש את יצרו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לאו דווקא ההתפשטות וההשתלטות. הפוך בדיוק. הגיבור האמיתי הוא כובש את יצרו. הגיבור האמיתי הוא יודע לצמצם. הוא יודע לגלות את הערך האלוקי המדויק בגבולות גזרה. זה נקרא מידת הגבורה, באמת. אומר הרב, בעולת ראייה נפלא, למה הגשמים נקראים גבורה? כי הרי כל המטרה הבסיסית של הגשם, ברמה הכי פשוטה, הכי בסיסית, יש מטרות יותר עמוקות, אבל המטרה הבסיסית זה פרנסה. הגשם יורד אל הקרקע, הקרקע מצמיחה את עולם הצומח, והאדם יכול לפרנס את עצמו, לזון את עצמו וכו'. שואל הרב, רגע, למה צריך את כל התהליך הזה? קדוש ברוך הוא מוריד מים, והקרקע מתחילה להיות קצת יותר רוויה, ואנחנו אחר כך זורים חיטה או לפני כן, ואחר כך קוצרים ובסוף עושים לחם, ויש לנו לחם לאכול, ברוך השם, מזן את הכל. מה כל הסיפור הזה? קדוש ברוך הוא, תוריד אלינו לחם מהשמיים. עשית כבר את זה במדבר, ירד מן מן השמיים, המן הזה היה בכל הטעמים והיה צמוד לאוהל, לפחות אצל הצדיקים. אז למה הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את השפע הכלכלי בכאלה צמצומים? קודם כל, אם נדבר רגע במושגים שלהם, קודם כל צריך ללכת לעבודה, או קודם כל צריך ללמוד מקצוע. אחרי זה צריך ללכת לעבודה, אחר כך צריך לקבל משכורת, אחרי זה צריך ללכת לקנות בסופר, אחר כך צריך להיכנס למטבח ולבשל. בסוף נקווה שגם יצא טעים. מה זה כל התהליך הזה? למה כל הצמצומים האלה? בפעם אחת תוריד לנו פרנסה, נגמר הסיפור. לא. ממתי מזכירים גבורות גשמים? הגשם, שבמובן הכי פשטני שלו, הוא מקור הפרנסה, מקור הכלכלה של החי ושל האדם, הגשם הזה יורד אלינו בגבורה, בגבורה של צמצום, וכל זאת מפני אומר שם הרב, לפי ההבנה הראשונה, כדי שהאדם יעמל בהישגים שלו. הקדוש ברוך הוא משאיר במרכאות חללים במציאות, כדי שבני אדם ייכנסו לחללים האלה ויפעלו בתוכם, ובכך א' הם פועלים עם אל, הם שותפים בבניין העולם, ובכך ב' הם קונים את הדבר הזה שאליו הם, שביחס אליו הם מאמינים. אז זה גבורות גשמים. שהקדוש ברוך הוא צמצם את הופעתו למדרגות מדרגות עד שאנחנו בסוף נוכל להשתדל ולהתאמץ. אם כן, סיכום, רק שנייה אחת. אומנם לי שיזכה אדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. ללא עמל, ללא יגיעה, ללא מאמץ, ללא השתדלות, אין דבקות, אין חיבור בין העולמות, אין הופעת תורה באדם ובעולם. והיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים, כמו שאמרנו, המעשים, בעיקר מעשי המצוות, שהם האמצעי המחבר את שני העולמות, שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. כן. זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון, משיב הרוח ומועד הגשם. אם אפשר קצת לרומם את מה שאמרת, אתה אומר טוב, רק אולי קצת יותר להוסיף. הקדוש ברוך הוא מתחיל באיזושהי תנועה רוחנית. משיב הרוח. הרוח, הרוח כפשוטו, והרוח, הרוח, הרוח. כן, עולם הרוח, העולם האלוקי. והתנועה הרוחנית הזאת, היא מתלבשת בכלים גשמיים ומוריד הגשם. כלומר, ההתלבשות של הגשם היא בעצם תולדה של משיב הרוח. יפה. לאן הגשם הזה מגיע? לאדמה, לדומם. יפה. בעקבות שהמים הגיעו לקרקע, הדומם מתחיל להצמיח את הצומח. גדלים הסבים על הקרקע הזאת. אז מי דומם? יתלנו לצומח. הלאה, מי אוכל את הסבים האלה? תרנגולת. חי. כלומר, המים מן השמיים ירדו אל הדומם, התרוממו אל הצומח, הגענו כבר לתרנגולת אל החי, והאדם אוכל בארוחת צהריים פולקה של תרנגולת. אז הגענו כבר אל האדם. והאדם הזה מה הוא עושה עכשיו? משיב הרוח. אז לא הבנתי. אז הוא מתחיל במשיב הרוח, ומסיים במשיב הרוח. אז נשמע כל הסרט הזה. התחלנו במשיב הרוח, סיימנו במשיב הרוח. אלא, מה שאתה אומר בצדק, התחלנו במשיב הרוח ללא העלאת העולם התחתון אל הרוח. ומי שאחראי על העלאת העולם התחתון אל הרוח זה האדם שהוא עמל. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל ברוחניות עליונה. ואז הוא מוריד אותה לתחתיות העולם הזה, דומם, שמתחיל לתלות לצומח, לחי, לאדם, שעכשיו הוא משיב הרוח. אבל המשיב הרוח של האדם, זה לא המשיב הרוח הראשון של הבורא, כי המשיב הרוח השני של האדם, זה השותפות שלו, והרוממות שהוא רומם את כל המציאות התחתיתי, דומם, צומח, חי, אדם, עד שהוא הגיע לעולם הרוחני הזה. אז המשיב הרוח השני, הוא נקרא זה רוממות העולם, התרוממות העולם, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא צמצם את המשיב הכוח הראשון וצמצם אותו בגבורה בהוריד הגשם. כלומר, כל המטרה של הורדת הגשמיות מעבר למובן הכלכלי, הפרנסתי, מה שדמרנו מקודם, זה לא רק כדי שתהיה פרנסה, אלא זה להעלות את העולם בדרך הדומם, צומח, חי, אדם, ושוב פעם חזרנו לרוח. אז אתה צודק. אז משיב הרוח הוא משיב הרוח, אבל בדרך העלינו את הגשם. טוב, יישר כוח. חצי דקה הפסקה.